שלום לכולם, מועדים לשמחה. עוד מעט יגיעו דפים, אנחנו נתחיל בינתיים בעל פה. ההתחלה היא די פשוטה. אנחנו נעסוק היום בדמותו של האורח שלנו, דוד המלך, האושפיז, שהלילה מתארח בסוכות של כל עם ישראל, משיבת האושפיזין, שחותם את סוכות, זה דוד המלך. אנחנו נימד על דרכו של דוד המלך. הנה, הדפים הגיעו, תודה רבה לאלעד. חלקו ביניכם, שר כוח אלעד. אנחנו אומרים בברכת המזון, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. ככה? הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. כלומר, אנחנו מתפללים שתחזור מלכות בית דוד, אבל היא נקראת סוכה. מלכות בית דוד, לא כתוב בית דוד, לא כתוב היכל דוד, אלא דווקא סוכת דוד. ננסה להבין למה דווקא דוד המלך קשור לסוכות, ולמה אנחנו מתפללים שתיבנה סוכת דוד, שזה בית ארעי, זה בית דל ורעוע. למה דווקא על זה אנחנו מתפללים? ובעזרת השם, על פי דברי הרב זצ"ל, על דרכו של דוד המלך, שהוא האורח שלנו הלילה. מופיע לכם בדפים, הגיעו הדפים לכולם פחות או יותר? הגיעו הדפים? לבנות? יופי, תודה. למעלה מימין, יש פה דברי הרב קוק, מצטט גמרא מסכת עירובין, על דרכו של דוד המלך. דוד דגלי מסכת, כתיב ביראיך יראוני וישמחו. שאול דלא גל עם הסכת, כתיב בכל אשר לפני הרשיע. יש פה שתי שיטות להניג את עם ישראל. שיטתו של שאול, שוודא היה קדוש וטהור, אבל יש שיטה אחרת של דוד. השיטה של שאול נאמר עליה, כל אשר לפני ירשיע. מה הכוונה כל אשר לפני ירשיע? מה הכוונה כל אשר לפני ירשיע? לא חלילה שדוד ששאול המלך היה רשע, אלא הכוונה ששאול הרשיע את הרשעים. כל מי ש... אוי, תודה. כל מי שהיה רשע, שאול הרשיע אותו. מה הכוונה להרשיע את הרשעים? הכוונה היא להסביר את הרשעות שלהם. להסביר את החומרה של זה. להסביר עד כמה זה גרוע מה שאתם עושים. בואו תקראו את זה כמה דברי הרב. הניצחון על המתנגדים בייחוד בעינים הרוחניים מצטייר בשני פנים. האחד, וזאת השיטה של שאול, להראות את הצד הרע שיש באותו העניין שהוא רואה לנגד לו. כלומר, להדגיש את החומרה של הרע. ככה אנשים לא ייפלו בזה. אתה מדגיש את זה, אתה מדבר על זה, אתה מציף את זה, אתה אומר לאן זה יכול להגיע. על ידי שאתה לא נותן, אתה לא אדיש לזה, אתה לא עובר ליד זה, אתה רואה משהו רע, אתה מוקיע אותו, אתה מסביר כמה זה חמור. וזה טוב מאוד. למה זה טוב? באופן הזה אנשים לא התקרבו לזה. בואו נקרא. ובהראות צד הרע, ישמע העם ויתו אחרי המדריך הטוב. זאת שיטת שאול. אמנם, אומר הרב, יש חיסרון לשיטה הזו. מה החיסרון של זה שאתה אומר כמה הרע הוא רע? מה החיסרון של זה? כותב הרב, לכל דבר רע, אני בשורה החמישית, לכל דבר רע יש איזה עניין טוב, שמצידו הוא מושך את הלבבות אליו. זאת אומרת, אנשים לא סתם הולכים אל הרע. הרי אנשים לא רוצים להיות רעים. למה אנשים הולכים לדברים רעים? בגלל שיש שם איזה משהו. הם מזהים שם איזה משהו שבטוב הם לא מוצאים אותו. הם מוצאים ברע כוחות, יסודות, שהם מרגישים משיכה גדולה מאוד אליהם, ובטוב זה לא קיים. ולכן הם הולכים לשם. אז מה החיסרון של מי שאומר ש... אפשר להוריד זה, לא? מה החיסרון של מי שאומר את הרע שברע? מה החיסרון של מי שאומר כמה הרע הוא רע? בזה הוא מדגיש כמה בו אין את זה. ומי שמרגיש משיכה לדברים האלה, לא ילך אל הטוב. הוא לא ילך אל הטוב. בזה שאתה אומר כמה זה רע, זה מראה כמה אין בך את זה. ולכן מי שהולך לשם בגלל מה שכן קצת יש שם, הוא לא ינטוש את זה בשבילך. כי בזה שאתה מוקיע את זה, אתה רק מראה כמה אין בך את זה. בוא נראה דברי הרב. על כן, אף על פי שיש צדק גדול בהוראת הצד הרע, יש עניין להגיד כמה הרע הוא רע, להזהיר אנשים. מכל מקום, כל זמן שרק את התכונות הרעות הוא ישמיע, כל זמן שאתה רק עוסק ברע שברע, יפעל רק שהשומעים הישרים ירשיעו את המתקוממים. כלומר, אתה משכנע את המשוכנעים. מי שבמילא נמצא איתך, אתה מסביר לו כמה טוב שהוא לא הולך לשם. אתה מחדד לו שלא כדאי לו הולך לשם. והוא בהחלט משתכנע. תמיד זה טוב להיות בצד שלא אומרים עליו דברים רעים. אם אתה נמצא בצד הטוב, והם מוקיעים את הרע, ומראים כמה הוא מסוכן, ממילא אתה עוד יותר משתכנע לא הולכת לשם. אבל על מי זה לא משפיע? אבל המתקוממים, אני בשורה השמינית, המתקוממים עצמם, אלה שהולכים אל הרע. למה הם הולכים לשם? הם מכירים את הצד הטוב הקטן שיש בעניינם, ברע. לא סתם הולכים לשם. הם הולכים לשם כי יש שם טוב. את הטוב הזה אין בטוב. הבנתם? איך שהטוב נלמד, איך שהטוב נהגה, אין בו את זה. יש בו הרבה דברים טובים. אבל את הנקודה הזאת, אין בו. ואותם אנשים מרגישים קשר לנקודה הזאת. וכיוון שמוצאים את זה רק ברע, הם הולכים אל הרע. ואם אתה אומר שזה רע, וזה נורא והיום, אתה רק גורם לזה שהם יבינו שאין אצלך את זה. זה רק מחדד יותר להם שאצלך אין את זה. ולכן הם לא יעזבו את הרע. הם לא יעזבו את הרע. ובשביל שהם רוצים באותו החלק הטוב, הם מנעצים ומרשיעים. כלומר, בזה שאתה אומר לו מה שאתה אוהב, מה שאתה נמשך אליו זה רע, מה המסקנה שלו? מה המסקנה שלו? שהוא רע. הרי הוא אוהב את זה. הוא נמשך לזה. הוא מוצא שם משהו. ואתה מוקיע את זה, ואתה מגדף את זה בצדק. כרגע זה רע מאוד, איך שזה מופיע. עוד רגע ניתן דוגמה. אבל על ידי שאתה מוקיע את זה, מחרף ומגדף את זה, אתה רק משכנע אותו שהוא רע. ושאצלך בטוב אין דברים כאלה. אז בחיים הוא לא יעזוב את הרע שהוא עסוק בו, וישוב בתשובה. על כן, לא יהיה הניצחון על הרשעה שלם, בדרך הראשונה. כיוון שהאויב עצמו מחזיק בדעתו, הוא מוצא את צדקו בגרעין הטוב שלו, וזה נובע מפני שלא גילה מעמיד על האמת את המסכת בשלמותה. כלומר, יש שיטה אחרת. יש שיטה שלא אומרת כמה הרע הוא רע, היא גם לא אומרת כמה הרע הוא טוב. זה אסור להגיד. מה היא כן עושה? היא מגלה את המסכת בשלמותה. גל עם מסכת, מה הכוונה? כותב הרב, באופן הבית, מי שמגלה את כל ההשקפות הכלליות, הוא מגלה גם את הגרעין הטוב שיש ברע המרובה. למה קשה לעשות את זה? כי הגרעין הטוב שיש ברע, אצלך הוא חסר. בטוב הוא חסר. ופה אתה צריך להגיד, חסר אצלי משהו. וזה דבר שמאוד מאוד קשה לאדם שעוסק בטוב להגיד. זאת אומרת, לקחת את הרע ולהגיד, הוא בעצם שם לי מול העיניים משהו שבאמת חסר בי. ועכשיו אני צריך לקחת את היסוד הטוב הקטן שיש שם, שחסר אצלי, וללמד אותו וללמוד אותו ולגדול בעצמי. ושיהיה בי את אותו דבר שעד עכשיו לא היה בי, ולכן מי שהיה שייך אליו, הלך חפש אותו שם. אתם מבינים? זה, זאת אומרת, כשמישהו מתנגד אליך, לא הוא צריך לחזור בתשובה, אתה צריך לחזור בתשובה. כי הוא שם לך מול העיניים משהו שבך אין. שאצלך אין את זה. ומגברי סיבת החיבה שיש למחזיקים בדברים שהרע מרובה בהם, שהוא מפני איזה קור טוב של טוב הנקבל בו, נקבל זה מרובב. בתוך הרע הזה, בתוך הערים של זוהמה, יש את הטוב. ובגלל זה אנשים הולכים לשם. ואת הטוב הזה אין אצלי. ועל כן הוא מראה לכל שצריך להציל את הגרעין הטוב בעצם טובו, ולהישמר מכל הדברים הרעים הגורמים לו. אז גם האויבים, גם מי שהלך אל הרע, גם מי שאהב את הרע, משלימים, נמלאים כל טוב. למה? כי הם אומרים שהם יכולים למצוא את אותו דבר גם בטוב. ואז הם לא צריכים לחפש את זה בהשפטות. טוב, צריך פה דוגמה, נכון? בוא ניתן דוגמה לדבר הזה מחייו של דוד המלך. זה הייתה אישיותו של דוד המלך. בוא נקרא עד הסוף רק פה. וכיוון שמסכים יותר מהשתקיעו לפני זה, אז משלימים הם עם הצדיקים המחזיקים בטוב המרובה הכללי. על כן דוד, גל עם הסכת, כתיב ואית דוד יכול לך משכיל, שמשכילים ומדריכים להועיל, להכיר את הטוב בעצם ולהישמר מכל רע שיוכל גם בחיפוש דרך טובה ועניינים טובים. איך רואים את זה בחיים של דוד המלך? יש סיפור שמופיע, אנחנו השנה והישיבה, נראה לי גם פה בקוידל, אני מניח, ילמדו בבא בתרא. נכון? ילמדו בבא בתרא אצלכם? בבא בתרא, דף קופתת עמוד ב', מופיע סיפור מזעזע. הבת ראשון מזעזע. הבת שני מעורר השראה. הסיפור הוא על נכדו, לא פחות ולא יותר, נכדו של משה רבנו. נכדו של משה רבנו יידרדר לתרבות רעה, הכי רעה שרק יכולה להיות. ואף אחד לא ידע איך להוציא אותו משם. מי זה היה? זה היה דמות שמופיעה בשם יונתן בן גרשום בן מנשה. תסתכלו כאן בגמרא מצד שמאל שצילמתי לכם למטה משמאל. תסתכלו בגמרא שורה שלישית, בעמודה הימנית של הגמרא שצילמתי. שורה שלישית לפני הסוף. שואלת הגמרא, וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא, יונתן בן גרשום בן משה. דכתיב בני משה גרשום ואליעזר, אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, כלאו הכתוב במנשה. מי זה היה יונתן הזה? יונתן היה הנער שהיה משרת בפסל מיכה. פסל מיכה זה אחד האירועים הכי איומים שקרו בתולדות עם ישראל, שפלות של עבודה זרה שאי אפשר לתאר בכלל, והנער המשרת שהוביל את היה הכהן הגדול שם של פסל מיכה, היה הנכד של משה רבנו. הנכד של משה רבנו, יונתן בן גרשום בן משה. למה הוא נקרא מנשה? כי גם מנשה היה עובד עבודה זרה מהגדולים, וקראו לו על שמו, כי הוא גם היה כזה. פשוט מחריד. הנכד של משה רבנו משרת לעבודה זרה. כהן, הוא היה כהן. שבט לוי, היה משרת לעבודה זרה. נראה לי זה לא יעזור, ידידי. זה פשוט נופל, יש פה רוח חזקה, ברוך השם, הרוח. ניצחון הרוח. בסדר, שכוח. ככה, זה היה התופעה, ואנשים באו אליו, אמרו לו, אתה לא מתבייש? למה אתה עושה זה? והתשובה שלו, הצבנה אותם, והרתיחה אותם, והגעילה אותם עוד יותר. עד שבא אחד שהבין אותו. מה הייתה התשובה שלו? תסתכלו עכשיו בעמודה הימנית. שורה שלישית, עמודה שמאלית, סליחה, עמודה שמאלית, בגמרא, שורה שלישית. אמרו לו, אל תקרא ולוב, למי משה כעתית? דכתיב במה זה בידך? למי משה כעתית? דכתיב ואתה פה עמוד עם עדי? תעשה כהן לעבודה זרה? אתה נכד שאיזה ייחוס יש לך? אתה תהיה כהן של עבודה זרה, נכד של משה רבנו. תארו לכם, נכד של הרב קוק, נכד של הגרא, נכד של הרמב״ם, נכד של רבי עקיבא. לאלה ולאלה ולאלה מכל אלה, נכד של משה רבנו לא חוטא סתם, כהן לעבודה זרה. אמרו לו, אתה כהן לעבודה זרה? אמר להם, ודאי, בגלל שאני נכד של משה, הוא לימד אותי. הוא ענה להם תשובה נוראית, לכאורה. אמר להם, כך מקובלני מבית אבי אבא. כך עובר מדור לדור משפחתנו ממשה רבנו. לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. ככה משה רבנו לימד אותנו, ככה סבא לימד אותנו. לך, אם אתה צריך כסף, אם אתה רוצה כסף, אל תקבץ נדבות. אפילו תהיה כהן לעבודה זרה תמורת כסף, ואל תזדקק לבריות. אז הנה, אני מיישם את זה. אני כהן לעבודה זרה, תמורת כסף. אני לא באמת מאמין בזה, אבל אני רוצה כסף. זה עוד יותר מעצבן, נכון? כי מילא היית אידיאולוג. מילא היית אידיאולוג של עבודה זרה. לא תקין, חמור, מזעזע, הפחות האידיאולוג. פה אתה בשביל כסף מוכר את האמונה שלך. בשביל כסף אתה מבזה את התורה. בשביל כסף, בשביל קריירה. בשביל כסף. זה אפילו לא אידיאולוגיה. אתה אדם כל כך עלוב, אתה מתנצר בשביל כסף. לא קיימו עליך שיהרגו אותך, כי אתה רוצה להיות מיליונר. בשביל זה אתה מתנצר, בשביל זה אתה הולך להיות, לא עלינו, נאצי. בשביל כסף. בשביל כסף, כך הוא ענה להם. וכולם מזדעזעו, עד שיהודי אחד הצליח להחזיר אותו בתשובה, את הנכד של משה רבנו. מי זה היה? כנראה שאורך ימים, הנכד הזה, דוד המלך. דוד המלך אמר לו, אתה יודע מה? בוא נקרא. רגע, אבל איפה הייתה הטעות שלו לפני כן? משה רבנו לא התכוון להגיד, תעבוד עבודה זרה. משה רבנו התכוון להגיד, תעבוד עבודה שהיא זרה לך. אומרת הגמרא, והוא סבר לעבודה זרה ממש. אני בשורה התשיעית בגמרא. ולא היא, אלא עבודה זרה, עבודה שזרה לו. לך תהיה אינסטלטור, לך תהיה נקה רחובות. תעשה עבודה שהיא זרה לך ואל תלך לבריאות. זה מה שמשה רבנו התכוון. הוא לא התכוון עבודה זרה. טוב, אבל איך מחזירים אותו בתשובה, את הבן אדם השפל הזה, שכל מי שרואה אותו עובר לצד שני של הרחוב. מי רוצה להתקרב לנכד של משה רבנו, שבשביל כסף הולך ונהיה כהן לעבודה זרה? אומרת הגמרא דוד המלך. תראו בשורה החמישית מסוף הגמרא, כיוון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר, יש פה יהודי שאוהב כסף, בשביל כסף הוא מוכר את הדת של סבא שלו, מינהו על האוצרות. הוא היה ממונה על האוצרות של מלכות בית דוד, שר האוצר של מלכות בית דוד. והוא חזר בתשובה. הוא אמר, אני רואה שאתה אוהב כסף, אני רואה שאתה עודף אחרי כסף. בוא, אני צריך מי שאוהב כסף, מי שצריך לשמור על הקופה של הציבור. אתה, שאתה מבין בזה, ואתה אוהב את זה, ואתה מעריך את זה, אתה תהיה שר האוצר. וזה גרם לאותו אדם לשוב בתשובה. אומרת הגמרא, אני ממשיך עוד טיפה, שנאמר שבועל בן גרשום בן מנשה נגיד על האוצרות. וכי שבועל שמו, והלא יונתן שמו. אמר רבי יוחנן, ששב לקל בכל ליבו. הוא שב בתשובה מכל הלב. אחרי הוא נקרא, השם שלו ישתנה שבועל. איך הצליחו להחזיר אותו בתשובה? על ידי שמצאו את מה שגרם לו להגיע לעבודה זרה. ומה שגרם לו להגיע לעבודה זרה זה משהו טוב. הוא רוצה כסף. אדם שרוצה כסף, בטעות נוטים לחשוב שאדם שרוצה כסף זה משהו שלילי. מי שרוצה כסף זה בגלל שהוא רוצה אחריות. מרבה נכסים, הרבה דאגה. אדם שרוצה ממון, אדם שרוצה כסף, הוא אדם שרוצה לקחת אחריות, רוצה להקים דברים, רוצה להיות, שיהיה תחת ידו רכוש. רכוש זה לא דבר שלילי. רכוש זה אחריות, זה שלטון. משהו שלך, אתה יכול לעצב אותו, אתה יכול לבנות אותו, אתה יכול להשפיע עליו. לכן אנשים אוהבים כסף. זה טוב שיש אנשים כאלה. יש אנשים לא אוהבים כסף. דוד המלך לא אהב כסף. כיוון שהוא לא אהב כסף, אז אותו אחד שאהב כסף, לא מצא את עצמו ליד דוד המלך. לא מצא את עצמו ליד הצדיקים, שמואל, כל השופטים. הם לא אהבו כסף. הם לא היו אנשים כאלה. ואותו אחד, יונתן בן גרשום, בן משה רבנו, אהב כסף. אז הוא אמר, אם אני אוהב כסף, אני אלך לאיפה שאוהבים כסף, בעבודה זרה. ודוד המלך אמר, יש פה משהו שחסר אצלי. אצלי חסר פה משהו, חסר אצלי אהבת הכסף, חסר אצלי לקיחת האחריות, הקמת הפרויקטים. אני נדיב, אני נותן, מפזז ומחרקר, משפיל את עצמי. אבל להקים ממלכה, צריך אחד שאוהב כסף, אוהב את ה, את ה, את ה, שיש לך ממון שלך, שאתה אחראי עליו, שאתה לא נותן לב, אתה לא מפזר אותו באופן בלתי, בלתי מבוקר. הוא כזה. וכשדוד המלך אמר לו, דוד המלך לא אמר לו, בוא תצטרף. הוא אמר לו, אני משתנה בשבילך, אני רוצה שיהיה לי שר אוצר, אני רוצה שיהיה מישהו שיש בו מה שאין בי. בי חסר את הדבר הזה, אני צריך שר אוצר, אני חסר, לא אתה חסר. אתה שם לי מול העיניים את מה שחסר אצלי. וזה שאתה מדרדר ונופל ומחפש כסף איפה שהיום אוהבים כסף, זה מראה שבטוב חסר משהו. בטוב חסר אהבת כסף. חסר אצלנו את זה. את לקיחת האחריות, את הסדר, את הארגון. אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים אנשים כמוך, אנחנו צריכים תורה כמו שלך. אנחנו צריכים להקים פה תורה חדשה, תורה שיש בה אוצרות, תורה שיש בה כסף. חסר בנו את זה. כיוון שהיה חסר בנו את זה, הקדוש ברוך הוא שלחנו אותך. וכיוון שאנחנו לא הבנו, אתה הלכת והידרדרת. וההידרדרות שלך הידקרה לנו את העין, והכאיבה לנו, וסוף סוף בא בן אדם שהבין למה זה מכאיב לנו. דוד המלך הלך בשיטה השנייה. אתה לא מנצח את הרע על ידי שאתה אומר שהוא רע. אתה מנצח את הרע על ידי שאתה מבין למה הוא קיים. למה אנשים הולכים לזה? הם מוצאים שם משהו שאצלך אין. אם אתה, אל תהיה כמוהם. אל תרדוף אחרי הכסף, תעבוד עבודה זרה. חס ושלום. אבל תראה איפה בקודש חסר משהו אצלך בקודש. הקדוש ברוך הוא פה רוצה יותר. ממה שאתה. אם מישהו רשע, לא הוא לא בסדר, אתה לא בסדר. אתה בך חסר משהו. הוא רשע, זה לא בסדר מה שהוא עושה, אבל כנראה שיש פה עוד משהו יותר עמוק. ואתה צריך לראות מה חסר אצלך. זאת דרכו של דוד המלך, שונה מאוד מדרכו של שאול. זה עד כדי כך נדיר וקשה, שכתוב ברשב"ם, יש כאן בצד ימין רשב"ם, של מסכת בבא בתרא, שאומר שאחרי שדוד נפטר, אחרי שדוד נפטר, אותו אדם, שבואל, שלפני כן קראו לו יונתן, בן מנשה, גרשום, בן מנשה, בן משה, חזר בשאלה עוד פעם. רק דוד המלך ידע לשמור על הקשר איתו. רק דוד המלך ידע להחזיק את החשבון אתה רוצה, תדע להם את הזה שלא יפול עליהם כל הזמן. בסדר? יופי, מעולה. שכוייר. צריך תראות טיפה נראה לי. בסדר. טוב, לא משנה. יהיה בסדר. בוא נקרא את הרשב"ם. תקראו את הרשב"ם בפנים. מצד ימין, ציימתי לכם פה, אומרת הגמרא, הוא מוצא פה את הירושלמי. תסתכלו ברש"י, בשורה התשיעית מלמעלה. כיוון שמת דוד, אתה רק מפיל את זה עוד יותר ככה. כיוון שמת דוד, לא משנה, שכוייך. כיוון שמת דוד, עמד שלמה, תראו מה שלמה המלך עשה. כיוון שמת דוד, עמד שלמה והחליף כל הסנקליטים. הסנקליטים זה השרים. לא היה נראה לו ששר אוצר יהיה טיפוס כזה. לא היה נראה לו הגיוני ששר אוצר יהיה כזה מנובל. כמובן שהוא חזר בתשובה, אבל עדיין זה רקע לא טוב. החליף אותו, ואז מה קרה? חזר לקלקולו הראשון. אדם עוד הכתיב, ונביא אחד זקן, יושב בבית אל, נביא לעבודה זרה. רק דוד המלך ידע לשמור על החשבון הזה. רק דוד המלך ידע, זה מאוד קשה לעשות את זה. למה זה כזה קשה לעשות את זה? זה קשה בגלל שאתה בעצם צריך להגיד שאתה לא בסדר. כשמישהו רשע, הוא באמת רשע, הוא באמת מנובל. אבל להגיד שיש פה משהו אצלי שחסר, זה נגד האינסטינקט של המחנך. לא יצוק. טוב, אני דבר בלחש.
לא, דבר בקול.
לא, צודקים השכנים. שים את זה ככה. טוב. דבר. שתדל, בעזרת השם. תודה. רק בעיות אני אעשה לכם. דוד המלך היחיד שידע לשמור על החשבון הזה. הרב קוק לא כותב לנו את זה סתם, הוא כותב את זה שהדור שלנו. סיימתי לכם כאן מצד שמאל את הנפקמינה בשבילנו, לדור הזה, להיום. כותב הרב, באותו מאמר, מה יקרה כשיבוא המשיח? האיש לבוש הבדים, אומר לדניאל, התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים. הרשעים יהיו עוד יותר רשעים. ולא יבינו כל רשעים. כל הרשעים לא מבינים למה הם מרשיעים, למה הוא עושה עוד ערוץ ועוד אתר ועוד משהו לא צנוע ועוד איזה קניון ועוד איזה עסקה אוסלו ועוד איזה התנתקות. הוא חושב שהוא רשע. הוא חושב שהוא הקוצה לקלקל. הוא לא מבין למה הוא רשע. מי יבין למה הרשע נהיה יותר רשע? אומר הפסוק, המשכילים יבינו. מה הכוונה? כותב הרב, כל דבר שיש לו תעודה, תעודה הכוונה היא תפקיד, ייעוד. כל דבר שיש לו תעודה, הוא מתחזק במציאות. ולפי רוב צורך התעודה בזמן ההוא, כן היא מידת אילויו. זה יסוד גדול, כדאי שאנחנו נחרות אותו על לוח ליבנו. אם משהו מתחזק, זה בא להגיד לך משהו. שום דבר לא מתחזק סתם כי יש לו קומבינה פוליטית. שום דבר לא מתחזק בגלל שיש הרבה יצר אורי, יש הרבה יצר הרע. אם משהו מתחזק, יש את תפקיד, זה בא להגיד לך משהו. כל דבר שמתחזק בעולם יהיה הנורא שבנוראים. אל תלמד מזה, אל תדרדר לשם, אבל אל תהיה מתוסכל. זה בא להגיד משהו חשוב. זה בא להבליט משהו. כל דבר שהוא מתחזק יש לו תעודה. ולפי רוב צורך התעודה בזמן ההוא, כן היא מידת עילויו. למשל, בוא נראה דוגמה. כותב הרב משפטים פשוט קיצוניים בחידוש שלהם. מפני מיעוט הדרישה בדעת אלוקים. בגלות יהודים לא למדו אמונה. למדו גמרא, למדו הלכה, אבל לא עסקו באמונה. מה קורה כשאתה לא עוסק באמונה? עלו כמשונים בציורים הפנימיים של האדם וכל המושגים הנדרשים להשלמתו ביחס לתורה ולשם השם. כשאדם לא לומד אמונה, אז האמונה שלו נהיית אמונה ילדותית, אמונה שטחית. למשל, הוא חושב שאם עכשיו הוא הולך לעבודה זה חוסר אמונה, כי הוא לא מאמין שאלוקים ייתן לו פרנסה, אז הוא חושב שלא צריך לעבודה, הוא צריך להיות מיימין, השתדלות קטנה, לפתור את הסנדלריה לאיזה חצי שעה, וכל השאר הוא נותן לקדוש ברוך הוא להשפיע עליו שפע של ברכה. אחרת הוא לא אדם מאמין. אם אתה הולך לעבוד, אתה לא אדם מאמין. אם אתה יוצא לקרב, אתה לא אדם מאמין. כדי להיות אדם מאמין, זה להיות אדם בטלן. בטלן. יושב, מצפה ל... איך כתוב? מראש השנה לראש שנה, מזונותיו של אדם. נכון? לא צריך לעבור, לא צריך להשתדל, לא צריך כלום. הרב קוק כותב שדתיים בדורו לא ידעו להקים יישובים. הוא כותב בגרת קופתה. דתיים הקים יישוב, אז לא יודע, יש איזה פיצה, איזה חור בגדר. מה עושה יישוב חילוני כשיש חור בגדר? תקן את החור מיד, נכון? אין אלוקים, צריך לתקן את החור. דתי, יש חור בגדר, אז מכנסים את כל היישוב, והרב דורש שאנחנו נבנים גם במשברים. נכון? אחר כך עושים תפילה. אף אחד לא עושה את החור בינתיים. נכון? אחר כך עושים איזה אלון יפה, איך דוגמאות מההיסטוריה, איך דברים כאלה קרו פעם, ולא צריך להישבר, תקן את החור. זה אמונה גלותית. אמונה גאולית אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את החור הזה כדי שתקן אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה סנדלים לאנשים כדי שתהיה סנדלר. לא כדי שתפתח חצי שעה, אבל שצריך ללמוד אמונה. לא למדו אמונה, נוצרו כמשונים, נוצרו אנשים בטלנים, אנשים חלשים, בגלל האמונה שלהם. הם נהיו חלשים, היה להם אמונה, זה יצר עיוותים. עלו כמשונים בציורים הפנימיים של האדם, וכל המושגים הנדרשים להשלמתו ביחס לתורה ולשם השם. כמובן, שימו לב מה הרב כותב פה, אצל מי יש את השיבושים האלה? אצל מי יש שיבושים באמונה? אצל מי שיש לו אמונה, נכון? כלומר, כותב הרב, אותם השיבושים אינם נמצאים למחביר, כי אם דווקא באותם שתוכם הוא טוב. ונוטים לסבול אולי של תורה ואמונה מפני נטייתם הטובה בעצם נפשם ומפני חינוכם הטוב בדרכי יושר. על כן ימצא התבן במקום הבר. משפט יפיפה. בר זה תבועה, תבן זה פסולת. איפה אתה מוצא הרבה פסולת? איפה יש הרבה תבועה? איפה אתה מוצא הרבה שיבושים באמונה? איפה יש הרבה אמונה? מי שמאמין יש לו שיבושים. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא כדי לעורר את המאמינים? הוא שם להם מול העיניים את הכופרים. הכופרים הם אלה שמרגישים קשר לעולם הזה, קשר לגבורה, קשר לעוז החיים. היו דורות שלא היו אנשים כאלה, אבל יש דורות שאנשים מרגישים קשר לעוז החיים, אבל הם לא רואים את זה בתורה. אז הם הולכים לחפש את זה בחול, בחומר, בשפנים, בשקצים, ברמסים, בפריקת עול. הם רוצים חיים, אבל זה לא בא בגלל שהם רשעים, זה לא בא בגלל שהם לא בסדר, זה בא בגלל שאנחנו לא בסדר. לא כי אתה צריך להיות כמוהם, כי אתה צריך להיות עוד יותר מאמין. אבל הם שמים לך רעים מול הפנים, אתה רואה, זה חסר אצלך. אני מוצא את עוז החיים רק שם. כמו שדוד המלך, כשהוא ראה את, את היונתן הזה, הוא לא אמר לו, אתה רשע, הוא אמר לו, כנראה שאתה מוצא שם משהו שחסר אצלי. בוא תהיה שר האוצר, חסר לי שר האוצר, חסר אצלי האוצריות. אז גם הרב קוק אומר, הם באים להראות לנו מה חסר אצלנו. בוא נקרא את דברי הרב. כדי לצרף את השיגים ולהעמיד את הדעות, ועמהם הרגשות והמעשים על טהרתם, נמצאים במזיעות עזי פנים. קדוש ברוך הוא ברא עזי פנים, המשוללים מכל הכרה טהורה וקדושה, ומכל עול קדוש וראוי. חפשימו לב. הם ביותם ריקים מכל דבר חיובי טוב, אינם נלקים, נלקים הכוונה יכולים, אינם מקולקלים. בשיבושים הבאים לרגלי הקניינים הרוחניים, אתם יכולים לתמיד, הבאת המשפט המסובך הזה? יש דברים חיוביים שמשתבשים. אז למי יש את השיבושים? למי יש את הדברים החיוביים האלה? לכן הקדוש ברוך הוא מעמיד אנשים שאין להם את הצד החיובי הזה, והם אין להם גם את השיבושים, כדי שאתה תראה מה חסר אצלך. שאתה תגדל את התורה שלך שתהיה בלי השיבושים האלה. זה התפקיד, הרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים. הרשע לא מבין שהוא רשע בשביל זה. יונתן בן גרשום לא הבין שהוא צריך להיות שר אוצר של דוד המלך. הוא שעשה הסכמי אוסלו והתעדכות ולא יודע מה, והקים עוד איזה אתר, לא יודע מה. הוא לא עושה את זה כי הוא מבין שצריך לבנות האמונה. זה התפקיד שלך. תפקיד שלך זה להבין שהוא מחפש שמה ברע דברים, כי בתור הם חסרים. זה התפקיד שלך להבין את זה. הבינו, הרשיעו רשעים ולא הבינו כל רשעים. וכפי צורך הבירורים ידם תקיפה והשפעתם גוברת. אם אתה לא מקשיב, אתה לא מתעורר. דפקו לך בדלת, אומר, חסר אצלך הדבר הזה. אתה לא מקשיב, הוא שבור לך את הדלת. אם אתה לא תקשיב, הוא גם ירוס לך את הבית. יפנה אותך מהבית. אתה בסוף תהיה חייב להקשיב. הקדוש ברוך הוא מתקדם. מקדם את הגאולה. הגאולה מתקדמת כל הזמן. הגאולה היא לא בקצב שלך. אם אתה לא מתעורר, העסק מתקדם. אנשים צריכים עוז חיים. אנשים צריכים להקים מדינה. הם ירוצו קדימה, הם לא מחכים לך. והמדינה תהיה חילונית, ועם בעיות קשות, הרבה תואבות, כי אתה לא מתעורר. אתה לא מתעורר. לא שאתה אשם. אתה אחראי. אתה מסוגל לתקן, כי אתה בקודש. החול לא יכול לתקן, הוא לא יודע, הרשיעו רשעים, ולא ידעו כל רשעים. אתה יכול לתקן. דוד המלך, הוא דרש מעצמו. הוא הבין שאצלו חסר שר אוצר. וכפי רוב העמל, שיעמלו דורשי השם, זה היה מפעל חייו של הרב קוק. לבנות אנשים עמלים, שדורשים מעצמם, להעמיד המושגים האמוניים, והדברים המסתעפים הם על טהרם ומייתדם, כן תוסיף תעודת הרשעה לרדת, עד שבאפיסת הצורך לזה, ואובדן תועלתה, כי השן תכלה. איך נלחמים ברשעה? על ידי שהופכים אותה להיות מיותרת. מה שאתה כל כך מחפש שם, יש בקודש הרבה יותר טוב. למה ללכת אל זה ברע? יש את זה גם בקודש. אם אתה תצליח ליצור מצב שגם בקודש את עוז החיים, גם בקודש יש את כל מה שהגאולה דורשת, מתוך קדושה, מתוך תורה, ממנו הוא לא יצא לחפש את זה בצבא האנגלי, הוא לא יצא לחפש את זה בתרבות זרה. אתה מייתר את הרשעה, לא צריך אותה כבר. הדרך הכי טובה לנצח את הרשעה זה להפוך להיות מיותרת, אבל לא צריך אותה. זו דרכו של דוד המלך. על כן העמקת הדעת בדרכי השם, והרחבת הסברתם בכל דרכי חומה ותפארת בעולם, היא רתיעה למחלת החוצפה דעקביה דמשיחא. כפירה לא מתקנים בשלילה, מתקנים בחיוב. להקים פה בגבעת שמואל בית מדרש, בית מדרש שיושבים ולומדים יום ולילה, היא רתיעה למחלת החוצפה בעקביה דמשיחא. לא רק על ערכה המוחש לבד, כי אם על ערכה ושורשה, שהיא הכפירה מוצאת מקום מצד ההשגחה האלוקית להתגבר בעולם. הכפירה הזאת היא מוצאת מקום כי הקדוש ברוך הוא שלח אותה. נכון שהם לא בסדר ויש להם חשבון פרטי, אבל אנחנו, מה אנחנו צריכים לקחת מזה? הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. הם מחפשים שם שחסר אצלנו. דוד המלך עשה את זה, לכן הסוכה שלנו נקראת סוכת דוד. כי מה זה סוכה? יש כמה הסברים למה יושבים בבית ערי שבוע בשנה, נכון? יש כל מיני הסברים ווורטים ודברים בראשונים, למה אנחנו יוצאים מהבית ויושבים בבית עראי. יש הסבר מפורסם שהרב קוק חושב בדיוק הפוך ממנו, שאתה יוצא מהבית שלך כדי להזכיר לך שכל העולם הזה הוא הבל, הבל הבלים, הכל חולף, הכל הרעי, תפסיק להריץ את הקירות ואת הכסף שלך, צא קצת, תהיה כמו עניים, תבין שכל העולם הזה הוא חולף ויש עולם הבא. הרב קוק חושב בדיוק הפוך. למה אנחנו גרים בבית עראי? בסוכות, הרב קוק הוא אומר שהעולם הזה יש בו את הכל. כל מה שבעולם הבא, יש גם בעולם הזה. אז למה גרים בבית עראי? כי יש יתרון מבחינת העולם הזה לבית עראי. מה היתרון? בוא נקרא את דברי הרב מימין, בקטע השני פה מימין. הסוכה, פסקה פלאית של הרב קוק. הסוכה היא שמחה עליונה מאוד. הסוכה היא שמחה עליונה מאוד. עד שאינה יכולה להיות קבועה. כי אם דרך עראי, אבל היא עומד מקום אחד, הסוכה לא זזה. מפני שגלי האור של השמחה שוטפים, ואחד מתעלה, ומיד בלא שום הפסק, השני החדש, שהוא יותר מהיר ויותר משמח, יורד ונשפע. על כן נראה כאילו הכל סוכה אחת. ובאמת כל רגע ורגע, ובכל חלק מרקי הרגע, יש סוכה חדשה ממש. ומפני שהשמחה התחדשות, וכאן ההתחדשות התמידית, על כן הזמן שמחתנו. כתב הרב דבר מופלא. מה היתרון של דברים הרעים, חברים? מה היתרון של הרעי? הרעי זה אומר שאם יש מציאות שיש בשפע, טוב ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, אז הרעי ידע לקלוט את זה. מישהו קבע, כשמופיע משהו יותר טוב, הוא לא רוצה לשמוע. הוא אומר, זה רע. אני טוב לי איפה שאני. אדם שהוא הרעי, ברגע שמופיע משהו יותר טוב, הוא אומר, עכשיו אני מזיז את האוהל, אני מזיז את הסוכה, אני מרחיב את הסוכה. גם ככה זה הרעי. להיות הרעי זה להבין שמה שאני עכשיו, מחר אני אהיה יותר. אני חייב לגדול. להיות הרעי. להיות הרעי זה אומר שהעולם הזה הוא נפלא. הוא עולם שמושפע בו אור חדש כל יום. לכן אל תתקבע. תיפתח. תהיה הרעי. דוד המלך. דוד המלך הוא הרעי. כשבא אליו אחד כמו יונתן בן גרשון, הוא אומר, הנה, זה מה שחסר אצלי, ידעתי שחסר אצלי משהו. ויום אחרי זה, עוד משהו חסר אצלו. וכששאול רוצה להרוג אותו, הוא אומר, משיח השם. יש פה משהו במי שנלחם בי. אני יודע שחסר לי משהו. כל יום יש אור יותר גדול שמופיע. כל יום יש אור יותר עליון שמופיע. דוד המלך נתן לבן שלו שלמה ללמוד משבי בן גירה, שהוא מצאצאיו של שאול. הוא הבין ששאול, יש לו משהו שחסר אצלו אצל דוד. הוא כל הזמן גדל, הוא הרעי. הקדוש ברוך הוא משפיע לעולם אור חדש, אור גדול יותר, כל דור, כל יום. ורק מישהו הרעי יכול לקלוט את זה. מישהו בקבע, מישהו קבוע, הוא רק נלחם. הוא רק נלחם בזה. להיות הרעי זה לחכות שיקשו עליך קושייה. לחכות שזה לא יצליח מה שאתה עושה. אם זה לא מצליח, פה אתה יכול לגדול. איפה שמה שאתה עושה מצליח, אתה נשאר כמו שאתה. אבל איפה שמה שאתה עושה לא מצליח, פה אתה יכול לגדול, פה אתה יכול להיות עוד יותר גדול, עוד יותר טהור, עוד יותר עליון. זה דוד המלך, הוא כל הזמן הרי. הקדוש ברוך הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלה. אנחנו לא מתפללים שקדוש ברוך הוא יקים את בית דוד, כי דוד זה לא בית. דוד זה סוכה, היא נפלה, כי אנשים לא מעריכים סוכה. אנשים מעריכים בית. כתוב בירמיהו, האומרים, היכל השם, היכל השם. אנשים אוהבים את בית המקדש. להגיד שיש בית. מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא? יש לנו בית, יש פה בנות. הכל בסדר, כן, אבל אין לכם סוכה. אין לכם את העריות, אין לכם את ההתגדלות הבלתי פוסקת. אתה לא מסוגל להטיל ספק במה שאתה חושב. אתה מאוהב במה שאתה חושב. כל מי שאומר אחרת, הוא לא בסדר. הוא רשע. אתה רק מוקיע אותו. בצדק. בהרבה דברים. אבל יש שם איזה נקודה. שאותה אתה לא רוצה לשמוע, כי אתה אוהב את המקום שלך. אתה בנית, אתה מאמין בזה. אתה לא יודע להיות הרי. משה רבנו העמיד נכד, שהוא אמר לו, לך תעבוד עבודה זרה. הוא הטעה אותו, הוא אמר לו משפט הבלבל, כי הוא רצה שהנכד הזה יציק ויטריד וישגע ויטריף את כולם, ואולי יהיה אחד כמו דוד, שמקשיב, ששומע, שכשמציקים לו, הוא לא מתעצבן, הוא רוצה להבין מה חסר אצלו. זה משה רבנו בנה. משה רבנו היה כזה, דוד המלך היה כזה, זה סוכות, נשארנו עוד יום אחד. יום אחד להיות הרעים. עוד יום אחד הושענא רבה, זה יום החיתום שלנו. למה? כי זה היום שאנחנו נקנה את הרעיות לכל השנה. כל השנה אנחנו נהיה דודים. אנחנו נדע לזהות, ילד, הבן שלך מציק לך, הוא לא סתם, הוא רוצה משהו. אם הדור הזה מציק לך, זה לא סתם, הוא רוצה משהו. אם בנפש שלך משהו מציק לך, יש לך איזו תכונה שאתה לא יכול לסבול בעצמך, אדם עצבני, הוא לא יכול להתגבר על זה, אז אפשר להילחם בזה. כל אחד מאיתנו הוא מלך בתוכו. יש איזו תכונה שהוא לא יכול לטפל בה, הוא מטריפה אותו. הוא מנסה להיות רגוע והוא עצבני. מנסה כל מיני הרגעות והוא עצבני. עד שהוא תופס שלהיות עצבני זה להיות אכפתי. זה לא סתם שהוא עצבני, כי אכפת לו. וכשהוא מנסה להרגיע את עצמו ולהיות אדיש, משהו בתוכו לא נותן לו להיות אדיש. אז במקום להרגיע את עצמו, צריך להיות אכפתי בצורה חיובית, לא בצורה עצבנית. ואז הוא לא יהיה צריך להיות עצבני, אתם מבינים? כל תכונה ותכונה שיש בנפש, תפסיק ללחם בה ולהיות תוסכל ממנה ולסנות את עצמך בגללה, ותנסה להבין מה מושך אותך שם. מה יש שם? בטוח יש שם משהו. והחלקים הטובים שיש בך, חסר בהם את הדבר הזה. אתה מנסה לעשות את עצמך, להיות אדיש. אתה כבר לא תהיה אדיש, ידידי, אתה אדם עצבני. אתה אדם אכפתי, אל תנסה להיות אדיש. תנסה להיות אכפתי, ואז תוכל להפסיק להיות עצבני. אם השנה הזאת אנחנו נצליח להיות כאלה, אם השנה הזאת אנחנו נבין שזה בא להגיד לנו משהו, יכול להיות שלא נצטרך, היה לנו השנה הקורונה. קורונה באמת הפריע לנו להרבה תוכניות שהיו לנו, נכון? הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל משהו. אם נצליח להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד בזה, מה נקודת הטוב שיצרה את כל הבלגן הזה, יכול להיות שלא יצטרכו את הבלגן הזה כבר. אבל אם אתה לא תבין, חס חלילה זה יכול להחמיר. אבל זה לא יחמיר בעזרת השם. אז אנחנו השנה הזאת נהיה ארעיים, ונהיה אנשים ענבים, שיודעים להיפתח ולגדול. הקדוש ברוך הוא יקרנו את סוכת דוד. נהיה אנשים של סוכה, אנשים כמו דוד המלך, שיהיה חג שמח לנו ולכל עם ישראל. נתראות.